12. לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור עם יומן לסיכום חדשות היום. לפחות 8 מחבלים נהרגו הבוקר במבצע צבאי ומיוחד שנועד למנוע ממחבלים בכירים לבצע פיגוע מיידי ומשמעותי בישראל. מסעית החלב התמימה שנכנסה הבוקר ללב ג'נין נחשפה במהירות על ידי הפלסטינים שהבינו כי מי שיצאו משם הם בכלל מסתערבים של כוחות הביטחון הישראלים. חילופי האש החלו מהר מהצפוי. כוחות מתוגברים של ימם וצהל נכנסו במהירות והצליחו לחלץ בשלום את הלוחמים. האירוע התגלגל עד לרמה של איומים לפתוח בירי טילים מיידי לעבר ישראל. קודם לכן התקבל מידע מודיעיני מאומת בשבק, לפיו בכיר בארגוני הטרור נמצא בג'נין והוא עומד לבצע יחד עם שני מחבלים נוספים פיגוע משמעותי מיידי. הפקודה ניתנה והכוחות נכנסו לג'נין על מנת לסכל את הפיגוע. במהלך הפעילות פתחו מחבלים באש לעבר כוחות צהל שהגיבו בירי עוצמתי. בתום האירוע לאחר כ4 שעות דווח על 9 הרוגים ועוד עשרות מחבלים פצועים. ובעקבות המבצע המוצלח הבוקר שהסתיים בחסדי שמיים ללא נפגעים לכוחות, דוברו של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הודיע ערב על ביטול התיאום הביטחוני עם ישראל. אבו מאזן עצמו קרא היום לכל הכוחות הפלסטינים להתעמת עם התוקפנות הישראלית. ובתוך כך חיל האוויר העלה את מדרגת הכוננות במערך ההגנה האווירית ואיבה את צוללות כיפת ברזל הפרוסות בדרום. הערב דווח כי ארצות הברית פועלת בתיאום שליח מזכ"ל האו"ם למזרח התיכון יחד עם גורמים בקטר למנוע הסלמה בין ישראל לפלסטינים. נוסף על כך המצרים מפעילים לחץ על החמאס והג'יהאד כדי למנוע ירי רקטות מעזה. מוקדם יותר היום קיים נתניהו הערכת מצב ביטחונית עם שר הביטחון גלנט, שם אמר כי פניה של ישראל לא להסלמה. יחד עם זאת הנחה נתניהו את כוחות הביטחון להיערך לכל תרחיש בזירות השונות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי התראיין הערב לערוצי התקשורת הכלליים ודיבר בכאב לראשונה מאז פוטר מתפקידו כשר הבריאות והפנים בהתאם לפסיקת בג"ץ. דרעי תקף את השופטים והתייחס לאפשרות שבג"ץ יפסול את החוק שיתיר את מינויו לשר. בהמשך הוא אף הודה כי ההחלטה של בג"ץ הפתיעה אותו ואף מתח ביקורת על התנהלותה של היועמ"שית בסוגיה. דרעי התייחס לטענות כי ביקש להתמנות לראש הממשלה החליפי וגם הביע ביקורת קלה על מועד ההצהרה של שר המשפטים לוין בנושא הרפורמה המשפטית. הנה חלק מהרעיון ששודר בחדשות 12 עם הפרשן עמית סגל.
אין כמעט האשמה בספר החוקים שלא האשימו אותי. הייתי אצלך כמה ימים לפני הבחירות, ואני לא עוד חבר כנסת משס, אני יושב ראש תנועת שס, ואני מופיע אצלך, ואתה, ברוך השם, ברוב כישרונותיך, מחדד את הנקודה עד הסוף. שואל אותי, אתה תהיה שר, בית המשפט לא יאשר אותך, בגלל הסבירות, אתה שואל אותי את השאלה הזאת, ואני אומר לך, אני סומך על בית המשפט,
ונבטל את עילת הסבירות.
שאלת אותי, ואם בית המשפט בכל זאת, אמרת, אז אנחנו נשנה את החוק. כל אחד יודע שאני הולך להיות יושב ראש תנועת שס, אני גיבשתי את גוש הימין, אני חלק מראשי גוש הימין, ואני הולך להיות שר בכיר בממשלה הזו. להגיד למצביעי שס, שהם ידעו שהם שולחים את יושב ראש התנועה שלהם. תגיד לי, אולי גם ישימו בחוסר סבירות את מצביעי שס, שהם הצביעו לאריה דרעי ולשס? מה זה הדבר הזה? 7 שופטים מתוך 11 אומרים שראש הממשלה פעל בחוסר סבירות קיצוני. חוסר סבירות קיצוני. אני יכול להעיד ואדרבה, אני מאתגר את היועצת המשפטית לממשלה. היא מעולם לא הזהירה את ראש ממשלת ישראל נתניהו, לא לפני המינוי ולא אחרי המינוי. היא לא אמרה לו מעולם שזה חוסר סבירות קיצוני. Okay. הייתי בהלם מהחוסר סבירות המדהים הזה. איך אפשר חודשיים אחרי בחירות לקחת 400,000 איש את הפתקים שלהם ולקחת להם את הדבר היחידי שיש להם להשפיע על הדמוקרטיה ולזרוק את הכל לפח הזה ולהגיד רבותיי, אתם הצבעתם בשבילו לכנסת, אנחנו מתחשבים בכם בכלל.
אתה כועס על נתניהו שלא נתן לך את ראש הממשלה החליפי?
לא.
לא כועס.
לא כועס. אני אחדש לך משהו. לא ביקשתי ממנו.
אבל נעלבת שהוא לא הציע?
לא ביקשתי.
טוב, אתה כועס על העיתוי של תוכנית לוין? שהוא מוציא את זה יום לפני הדיון בבג"ץ?
לא ידעתי מזה. הופתעתי. כמו ידידים טובים. אני יודע שהוא מתכוון בכוונה נקייה. זה האידיאולוגיה שלו. 20 שנה, 100 שנים מכיר אותו. בוקר טוב, זה מה שהוא אומר. אני חושב לא היה צריך לעשות את זה באותו לילה. אבל אתה שואל אותי אם זה היה משנה את התוצאה, לא משנה את התוצאה. אחרי שראיתי את המחת הגדולה והחוט, איך שהם תפו ותפו את החוסר הסבירות.
הממשלה בסכנה?
לא.
שום סיכוי.
לא ייתן את התנוג הזה לאף אחד. הממשלה הזו יש לה מטרה גדולה מאוד לשמור על זהותה היהודית של מדינת ישראל, לדאוג לשכבות החלשות, לדאוג למשילות, ואנחנו נעשה את זה.
ואם אחרי שאתם תחוקקו את החוק שאתם מתכננים, עוד חודש, חודשיים, בית המשפט העליון יפסול גם אותו, מה יקרה?
פעם הייתי עונה לך על זה, אני לא מאמין שבית המשפט יפעל נגד החוק. לא יודע להסביך היום. אנחנו לא אנרכיסטים, אנחנו לא ניתן אנרכיסטים להרוס את מדינת ישראל, לפגוע בכלכלה של מדינת ישראל, לפגוע בשם הטוב של מדינת ישראל, הכל בשביל שלקחו להם את הצעצוע, את השלטון מהיד. אנחנו לא כאלה, אנחנו מקים אותנו, אנחנו נתקן על פי חוק ונפעל על פי חוק. אתה שואל אותי אם הם יחליטו לא לפעול על פי חוק, אם הם יחליטו לשבור את הכלים, אני רק אצטער על זה, מה אני יכול לעשות? אין לי תשובה על זה, אין לי תשובה על זה.
בדקות אלה, תוך כדי שידור, מדווח על הזקות שהופעלו בדקות האחרונות בזיקים, קיבוץ קרמיה ובעיר אשקלון. מדובר צהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. שרת התחבורה מירי רגב תקפה הערב את השמאל שמציס כל העת נגד רפורמת המשפטים ואמרה כי מדובר במציאות בלתי אפשרית בה אותה אליטה כלשונה התרגלה לשלוט.
ממש קוראת לציבור לא להיבהל. יש כאן אליטה שלוקחים לה את הכוח. היא התרגלה לשלוט. אליטה של בתי המשפט יחד עם בכירים מסוימים בפרקליטות, יחד עם השמאל, יחד עם התקשורת, והם רוצים בכוח שהמיעוט הזה, אותו אליטה, הם אלה שיקבעו לציבור שהוא נתן את אמונו ב-64 מנדטים לממשלת ימין, יציבה. יש כאן מציאות בלתי אפשרית. מנה חמה לוקח יותר זמן להכין מאשר למנות שופט במדינת ישראל. זה אותו DNA, זה חבר מביא חבר, זה 15 שופטים שחושבים שהם יקבעו לציבור הישראלי מה טוב לו ומה רע לו. אני חושבת שהרפורמה הזאת היא מצוינת.
השר לירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש התייחס אף הוא לרפורמה והצעיר כי הוא וחבריו לסיעה תומכים תמיכה מלאה ברפורמה המתוכננת.
אני חושב שאנחנו תומכים בדבר הזה מכיוון שאנחנו יודעים שבהתנהלות שהיה בבתי המשפט היא הייתה התנהלות שאנחנו מאוד גם סבלנו מהדבר הזה. ואם הדרך שנפסיק לסבול זה על ידי זה שנצמצם את הכוח שלהם, אז עדיין שאנחנו צריכים לתמוך בזה ב-100%.
את הדברים אמרו השניים ברעיון המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מחר תחול התחממות ניכרת ומידות החום יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בצפון ובדרום ינשבו רוחות מזרחיות ערות. בשבת יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, ומשעות הצהריים ייכנס לאזורנו בהדרגה אוויר קריר יותר ולח. בראשון תחול ירידה קלה במידות החום.
בחסות מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כאן מסתיימים שידורי החדשות של מערכת כל חי. נשוב ונשדר אם ירצה השם מחר מהדורות חדשות נוספות החל מ-7 בבוקר. למאזיננו, המשך האזנה הרבה, לילה טוב, שקט ורק בשורות טובות.
חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה הזה, למה לא שומע את עצמי? אופה, עכשיו אני שומע. זהו, לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו במחשב מסלול מחדש, פרשת בו, תשפ"ג, ברקע הזקות בדרום, אי רצון שזה לא יתפתח ליותר מדי, בכל זאת אנחנו רוצים להעביר פה תוכנית, חבר'ה, אז נא להתחשב, חמאס נקים. בקיצור, אז הנקודה העיקרית, אנחנו עכשיו ב-12 ו-11 דקות בלילה, פה איתי אוריה וולמן, הטכנאי שלנו, ואנחנו בעזרת השם לשעתיים עד השעה 2, פחות או יותר, בלי נדר. כאשר מספר דברים לפנינו, הרבה דברים חשובים, עקרוניים, מחזקים. ננסה לדעת כמה דברים היום. כאשר בראש ובראשונה אנחנו נתחיל כמובן עם יציאת מצרים. יקיריי, שאני אומר יציאת מצרים, פירוש הדבר שלא סתם, לא סתם חז"ל... מגלים לנו שבכל דור ודור, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה לא רק בפסח, זה למעשה בכל רגע ורגע אנחנו צריכים לזכור את הנקודה הזאת, ולא סתם כדי לזכור, אתה יודע, להתרפק על העבר ברמה כזו או אחרת, אלא פשוט מאוד ללמוד. ושימו לב טוב, למרות שהיינו משועבדים שם 86 שנה בשיעבוד הקשה, כן, 210 שנים סך הכל, אבל בשיעבוד הקשה, בהארדקור, אנחנו בעצם היינו שם 86 שנה. עינויים על גבי עינויים, ילדים נזרקים ליאור, פרעה טובל בדם של ילדים, מכים את עם ישראל, מפרידים גברים ונשים, עבודות פרך, דברים נוראים, 86 שנה, גהנום. מה אנחנו מזכירים? שלושה דברים בעיקר. א', את הגאולה. תקשיבו, יצאנו. חבר'ה, יצאנו, אלון, יצאנו משם. בסדר? דבר שני, מה לומדים משם? מה לומדים מכל המצרים הזה? מה לומדים שהמצרים רשעים, שפרעה נוחל רשע מרושע? לא, זה לא קשור בכלל. בסדר, אתה יכול לקרוא לפרעה רשע, לא אכפת לי, פרעה בפיג'אמה באמצע, נהדר, זה לא מה שלומדים. לומדים אמונה. לומדים השגחה פרטית. לומדים שהקדוש ברוך הוא שולט בכל הבריאה כולה. זאת אומרת, שימו לב טוב, אני רוצה שניקח את זה לחיים שלנו, מה לומדים מתקופות קשות, יקיריי. ממה, איך אנחנו יוצאים מתקופות קשות? האם אני יוצא איזה רשעים האנשים האלו, לא משנה איזו האנשים, הם מתחלפים כל פעם. או שאני יוצא איזה סיוט היה, איזה גיהנום היה, למה עברתי את זה? לא, אף אחד לא מדבר על זה בכלל. אין נזכורים לזה, זה לא רלוונטי, לא רלוונטי. אנחנו יוצאים ויצאנו מצרים. אז מסתכלים על החיובי, שימו לב טוב, על היציאה, לא על השיעבוד. אז גם בחיים שלנו אנחנו עוברים תקופות של מצרים, אוקיי? תקופה קצרה, תקופה ארוכה, פעם זה כך, פעם זה אחרת. כל תקופה קשה שיש לנו יקיריי, היא באה לסיומה בשלב מסוים. 100%! סליחה שאני אומר לכם את זה, 100%! הרב, איך אתה אומר 100%? אני נמצא בתקופה לא פשוטה בכלל. אני מסכים איתך, אבל אני אומר לך שהתקופה הזאת, אם לא... תמשיך ותזין אותה עם כל השטויות שלך, עם המרירות שלך, עם ההתקרבנות שלך, התקופה הזאת תסתיים נקודה. ואני לפי דעתי כבר הסתיימה מזמן, אתה אולי מחיה אותה. אז ממילא בוא נתמקד לא בתקופה הקשה שהייתה, לא בתקופה הטרגית שעברנו, זה לא רלוונטי, אנחנו מתמקדים ביציאה. א', ב', מה למדנו? מתמקדים במה למדנו מהתקופה הזאת, יקיריי. כל תקופה קשה היא באה עם השיעור. מגיע עסקת חבילה, אתה מקבל שיעור ושיעור אדיר. מה למדת? תנסה לשאול את עצמך על מה למדתי מהתקופה הקשה הזאת, כדי שזה כביכול היה שווה. אתה יודע, אנשים הולכים ללימודים. אנשים משלמים גם הרבה מאוד כסף על לימודים, הרבה מאוד כסף, יקיריי, על ליווי כזה, ליווי עסקי, ליווי... לא משנה מה, שלמים המון כסף, למה, למה? כי אתה מקבל ידע. נו, אז ידע שווה כסף? נהדר. אז גם החיים מלמדים אותך ובחינם, בתנאי שתלמד, חבל. ככה גם חטפת מכות, מה שנקרא, גם סבלת וגם לא למדת. לא חרם? יופי. ובסופו של דבר, ממצרים יצאנו ברכוש גדול. ויצאנו ברכוש גדול לא סתם. זה לא איזה, בגלל שלוקים מבטיח לאברהם אבינו, מה הרעיון? מה הרעיון? מה יש עניין שנצא למדבר שם עם 90 חמורים לובים כל אחד? מה הרעיון? אז כלל, שוב פעם, כלל נוסף, אחרי שאנחנו אמרנו שמתמקדים בגאולה, אחרי שאמרנו שמתמקדים במה למדנו, אנחנו מתמקדים ברכוש שיצאנו משם. זאת אומרת, מכל מצרים של החיים שלנו, יוצאים עם משהו, כן, רכוש גדול, רכוש גדול. מה שלא הורג אותך, מה? יפה, מחשל אותך. זה רכוש, יקיריי, זה רכוש גדול מאוד. זה תובנות וזה... גדלנו והתפתחנו. אני לא מדבר על כפרת אבונות, אני לא מדבר על, אתה יודע, של פומצרה אגרה, זה ברור. אתה יוצא ברכוש גדול, זאת אומרת, חס ושלום, לא מאחל לנו תקופות קשות, על במידה מסוימת, אולי אנחנו, אחרי 120, בוא נגדיר את זה ככה, נצטער שלא לנו יותר מהתקופות הללו. למה? כי הן הרי מכפילות את השכר שלך בעשרות מונים. זאת אומרת, תקופה שהייתה לך קשה, ובכל זאת למדת, בכל זאת התגברת, בכל זאת התפללת, בכל זאת שמרת שבת וכן הלאה, למרות שזה היה קשה, אתם מכפילים, משלשים, מרבעים ויותר את השכר שיש לכם. אז יכול מאוד להיות תיאורטית ששבת אחת שהייתה לכם קשה, לא יודע, היה אתגרים, בסדר, אבל בכל זאת למדת, בכל זאת כמובן שמרת, טוב, אבל זה לא, אין אופציה, אבל בוא, כביכול. אז יכול להיות שזה פעם אחת בצער כמו 100 שלא בצער, אז פעם אחת שבת שהיה לנו קצת מאתגר וקשה, ובכל זאת, אז כאילו שמרת שנתיים שבת. שנתיים שבת. אתה מבין את זה? אז זו העבודה שלנו, יקיריי, להבין נכוחה. מצרים תהיה. אין מה לעשות. אתה רואה שעם ישראל לא בכדי ירד למצרים. כל אחד מאיתנו לפני מתן תורה, שזה הדבר הרביעי כבונוס, לפני שמגיעים למתן תורה, חייבת להיות תקופה קשה, נקודה. לפני תקופה טובה, חייבת להיות תקופה קשה, נקודה. מה אני אעשה? ככה אלוקים גזר, כי הוא יכול היה לעשות לנו עיקוף, ישר להגיע למתן תורה, אבל הוא לא עשה את זה. אז היינו צריכים לעבור בקור ההיתוך של מצרים, ולהפוך להיות עבדים, כדי שנלמד להיות עבדי השם, לא משנה מה הסיבה כרגע, בגלל שאברהם אבינו אמר כך, בגלל שהמצרים היה כך, תראה, הרי הקדוש אומר, בחומר, בלבינים, כל מיני גלגולים, דור כזה, דור כזה. זה הכל הסברים, אבל כל אחד מאיתנו צריך לעבור משהו. אנחנו עוברים. ולכן אחד נמצא פה, והשני נמצא במשפחה הזאת, וזה בכלא בכלל, וזה בכלל בלימודים, וזה בכלל בישיבה. כל אחד מאיתנו עובר מה שעובר. אבל שתבין, דווקא התקופות הקשות הן הכנה למתן תורה, למשהו טוב, למשהו אדיר, למשהו ענק, שלא היית מקבל את זה אחרת. אבל בתנאי, שמחולק לשני חלקים. א', שתמשיך כל הזמן לרצות. אותם ארבע חמישיות של עם ישראל שנשאר במכת חושך במצרים, הם אלו שלא רצו או אלו שלא האמינו. אז א', אתה חייב להמשיך לרצות. לא משנה מה, אני ממשיך לרצות, כי אם תרצה, בסופו של דבר תגיע. אני ממש רוצה, אני ממש רעב לזה, בבקשה, בבקשה, בורא עולם. אז אם אתה רעב, תראה לאלוקים שאתה רעב. בוא תתפלל על זה, אני אומר את זה לעצמי, תחזק. תתפלל, תשתדל, תעשה מה שאתה רק יכול, תראה לאלוקים, אני לא מוותר, בבקשה, 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 אלוקים, בבקשה. הדבר שני, תאמין שזה אפשרי. כי בשלב מסוים, אם לא נאמין שזה אפשרי, אנחנו נפסיק לרצות. אז שני הדברים הולכים ביחד. א', אני רוצה לצאת, עכשיו אני אומר שאני רוצה לצאת, הכוונה היא שאני רוצה לצאת מהמצרים שלי, אבל באמת רוצה, לא רק אומר, תזכרו את זה כמה פעמים אני אמר לכם את זה, כי הרבה אומרים, רבה, יש לי בעיות, ואני רוצה לצאת מהם, אין בעיה, תצא. אני אומר לך, אם היית באמת, באמת רוצה, היית יוצא. ואם לא יצאת עד עכשיו, זה יכול להיות שלא לך כלים, יכול להיות שלא קיבלת הדרכה, לא משנה מה הסיבה או מה התירוץ או איך שנגדיר את זה, אבל מה שבטוח הוא שקודם כל רצון זה הדבר הראשוני. ואני רוצה שהרצון הזה יישאר עד הסוף, עד זיבולה בטרייטה מה שנקרא. והדבר שני, להאמין, להאמין שזה אפשרי, זה המעטפת, זה האוויר לנשימה, מאמין, ודאי, פה אני בעולם של אלוקים, הכל אפשרי, הכל אפשרי, כל הקלפים פתוחים אצל בורא עולם, אין פה, זה לא, זה כן, אין דבר כזה, אין עוד מלבדו. והקדוש ברוך הוא רואה, והוא מתגמל, ואם שלושה בעלי חיים, צ'ופרו, שתיים בפרשה שלנו, אתה רואה פטר חמור, תפדה בסה, נכון? למה זכו החמורים שנפדה אותם בסה? פשיח, הם שודרגו, דווקא חמורים, מכל הבעלי חיים, דווקא הם שודרגו. למה לא פטר, לא יודע מה, דוב, או פטר, אני לא יודע מה, פטר סוס, גם יפה. פטר פיל, לא יודע. למה דווקא חמור? אז אחת הסיבות שרשם מביא במקום הרי, כיוון שהם סייעו את עם ישראל ביציאתם ממצרים. סייעו את עם ישראל? תקשיב, כל אחד מישראל יצא עם 90 חמורים לובים. איך השיגו כך בחמורים ממצרים? בני עין הרע, תראה מה זה, אה? אין אתה רואה שאם צריך, הקדוש ברוך ידאג לך שזה יהיה. תזכרו, אם אתה צריך, בורא עולם ידאג שזה יהיה לך. אלוקים מזמן אנשים, אלוקים מזמן עליך חוכמה היום, יש הכל, הכל, רק, באמת פתח פיך ומלאו. השם, תודה על השפע הזה, באמת אני אומר, תודה על השפע הזה. וזוהי העבודה שלנו. וזוהי העבודה שלנו לאסוף את השפע הזה. תמיד לקטוף, לקטוף. יופי. אז קודם כל, הנקודה הזאת היא חשובה שאתה צריך לרצות ולצאת משם. אבל לרצות, אני אומר הפעם, לרצות ולהיות מוכן לשנת המחיר. כי גם בפרשה שלנו, משחו, קחו לכם צון. בסדר, אתם צריכים משחו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צון. אז אתה תהיה חייב להקריב. אבל שוב, אלוקים, מי שמקריב, מקרב אותו, ואם בורא עולם מצ'פר חמורים, שאתה רואה שעוד פעם אלוקים מזמן את המספיק חמורים שיהיה לכולם ישראל, אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו, למה אתם צריכים לצ'פר את החמור, עם כל הכבוד לו? זה לא שהוא בחר, לקחו אותו. בוא, בוא. לא יודע איך קוראים לחמור, אבל כאילו, כל אחד מישראל, בוא, משך את החמור, בוא לא פה, חתכת חמור, מה שנקרא. לא שאלו אותו, הוד רוממותו מחילה, מחילה עם כבודות, אכפת לך לעזור לי לסחוף פה את הכסף הזהב והמצרים? תפסו חמור, טק, ילבישו עליו את כל הסחורה, עוד רוב, יאללה, בוא, בוא. נכון? אז למה צריך כאילו לדעים, אפשר לשאול, החמור עשה את העבודה שלו, זה לא שהוא שאלו אותו והתלבד, מה אתם אומרים חבר'ה, נעזור להם ישראל או לא? למה לא? למה לא? למה לא? תפסיקו, בוא נעזור להם. לא הייתה התלבטות, חבר'ה. בכל זאת, עם ישראל, אנחנו אמרו להיות מורמים מעם, באמת אני אומר לכם, הרמה, הרף שהתורה שמה לנו, זה רף כמעט בלתי אנושי. כמעט אני אומר, כי זה כן אנושי. זה האדם האמיתי, שיש לו מציאות של הכרת הטוב, לכל מי שעשה לו אי פעם משהו, וגם לחמור. בסדר? ואחרי זה עוברים בשר וטריפה בשדה, לכלב תשליחון אותו, נכון? למה כל הכלבים מקבלו את הטריפות? כי ביציאת מצרים לא נבחו. ואם היו נובחים, שינבחו. בואו נעם ישראל עבר מספיק דברים בחיים שכלב לא יזיז להם יותר מדי. ככה נראה לעניות, דעתי. שינבחו, נו מה? הרי זה לא כזה, לא יודע, כלבים נובחים, זה התפקיד שלהם. וחוץ מזה, זה עם ישראל שיהיו עבדים. ולפני יומיים, כי יכול יומיים, כן, הייתה מכת ערוב. והיו פה עריות, היו פה דובים, היו פה חבל הזמן, היה פה ספארי שלם. מה זה כלבים בשבילנו עכשיו? חביבי, הסתובבו פה עריות, אתם יודעים את זה? נמרים, ברדלסים הסתובבו פה. מי זה הכלבים האלה? שינבחו! אבל זה היה הורס את הפסטורליות, לא יודע מה. היה הורס את החגיגה, מספיק שקצת ילדים היו מפחדים, לא מתאים, לא מתאים, נו. כל הכלבים, אבל גם זה לא שמועצת הכלבים הראשית, ישבה ודנה בסוגיה, והחליטו בשם ההנהלה והצוות, החלטנו לזכות את עם ישראל ולא לנבוח. שאלו פעם מאלף כלבים. אתה כל היום כלבים. זה לא משפיע עליך? הוא אמר לא. אמרו, איך קוראים לך? אמר, רפי, רפי. אוקיי. בקיצור, הנקודה העיקרית, שבסדר, זה כלבים לא נבחו. בוא. אתה רואה שאנחנו נזכור את זה לכל ימי חיים, לדורי דורות, עד הכלב האחרון ביקום, שכל טריפה לכלב תשליחו אותו. איזה עוד בא לכם? זה שואלים. זה כיסוי אדם. למה כיסוי אדם הוא דווקא בעופות? לא גם בחיות, אבל למה דווקא בעופות? הגמרא מסרת חולין, דף פי ג' הרי אומרת ששמה כאשר קין הרג את הבל, לא יודע מה לעשות. אופס, כאילו מה עושים עם הגופה, מה שנקרא. ואז בורא עולם מזמן ציפור אחת שהרגה את חברתה והיא קוברת אותה ומפה למדנו. אז כן, אנשי קין, לפני למעלה מ-5,000 שנה, קבר שמה את הבל, אז אנחנו צריכים, אנחנו מכסים את הדם מפאת כבוד. יודע שלא דם ניגר ככה, של כל הציפורים הטהורות. פי, נו, מה? אז זה רק, למה אנחנו עושים את זה? קודם כל, באמת, לחזק אצלנו את עדינות הנפש. לחזק אותנו בהכרת הטוב וכדומה, שזה עדינות הנפש, והיא יפה, והיא חכמה, והיא נכונה, והלוואי וככה ננהג באמת, לעשות קל וחומר לאנשים. אם לציפור שעשתה לי אי פעם משהו, אז אני צריך להכיר לטובה, אז כל שכן בני אדם, אישה, הבעל, הילדים, ההורים, וואו. אבל גם עוד דבר אני אומר לכם, לחזק כל אחד ואחת מאיתנו, שהמאמץ משתלם, שכל מעשה שאתם עושים, בין במודע, בין בלא מודע, בין בכוונה, גם לא בכוונה, שוב, כמו הכלבים, תגיד לי, אני לא כלב, אולי ממני מצפים שאני כן אהיה כוונה, בסדר, לא משנה. אני רק אומר שוודאי, ודאי שכל מעשה שאתה עושה, אתה תתוגמל, את תתוגמלי, אין מקרה בעולם, כל פעם שאתם מבטרים על משהו, כל פעם שאתם מתגברים על משהו, בורא עולם רואה, ועוד יום יבוא, כנראה 120, שתגיעו לשמיים, ויגידו, יעמוד! או יותר נכון בגרסה של היום, יעמוד, יעמוד.
בגלילה מפתיע יוינה ובלבד גבל בלבד ובלבד גבל בלבד שיחב לי בוי לשומיים שיחב לי בוי לשומיים ובלבד גבל בלבד ובלבד גבל בלבד שיחב לי בוי לשומיים
זהו, אז אי רצון שזה מה שישירו לנו מהשגה אחרי 120. יעמוד, יעמוד. ומגיע לכם, יקיריי, מגיע לכם, ואת ברור שכל המאזינים פה מגיע להם מחיאות כפיים סוערות. ואני תמיד בדעה שאף פעם לא מאוחר. זה נראה, הכוונה, אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות את עצמכם לאחרים. קודם כל. אף פעם לא מאוחר להפסיק להשוות את עצמכם לאחרים. יקירה, אתם גורמים לעצמכם סתם סבל, סתם סבל מיותר. לא משווים עצמם לאחרים, לא זוכרים, דיברנו על זה שבוע שעבר או שבוע זה, אבל תדעו לכם, לא משווים, אתה יודע למה? כי זה כמו להשוות תפוזים לתפוחים, בסדר? לא משווים תפוחים לתפוזים, מה קשור? מה? כל אחד יש לו את המיוחדות שלו, גם אל תשוו את עצמכם לאחרים, לא לשום בחור בישיבה, לא לשום בחורה בסמינר, לא לשכנים, לא לאחים האחרים שלכם גם. לא קשור, כל אחד עם המסלול חיים שלו, רבוי סי, לא משווים את עצמנו. אתה רוצה תשווה את עצמך לעצמך, מה שנקרא, אם אתה רוצה לראות איך אתה משתפר, איך אתה משתדרג, זה אני מוכן, אין לי שום בעיה, גם לא בצורה קשה, כן, אולי פעם היית יותר מתמיד מאשר היום, בסדר? נכון, אבל אנחנו רוצים להתמיד במה שאנחנו יכולים להתמיד, בסדר? אז זו העבודה שלנו, קודם כל, לא להשוות עצמם לאחרים, ואמרתכם, אל תשווי את הפוזים את העניין. אמרת עוד דבר, אם אתם רוצים כבר לדבר על, על השוואות, אז בואו נגע עוד בשתי נקודות חשובות. נקודה אחת, אמרתכם, אל תשווו כי זה תפוזים תפוחים, דבר ראשון. דבר שני, נא להגדיר מחדש מה נקרא הצלחה. בואו נגדיר מחדש מה נקרא הצלחה. למה אני מתכוון? אני אסביר. בוא נאמר שעכשיו אתה לומד בכיתה ומבחינתך להצליח זה גם לקבל 70. אני יודע את היכולות שלי. מבחינתי להצליח זה לקבל 70. בסדר? זה הצלחה. עכשיו ברגע שאני אקבל 70 לא אכפת לי שאחרים קיבלו 90. אני מגדיר לעצמי מה נקראת הצלחה כרגע. אז ברגע שאני מגדיר מה זו הצלחה, אני אומר לפי הקריטריונים שלי. ולא קריטריונים של הכיתה או של החברים או לא משנה מה. אז זו נקודה מאוד חשובה. אני לא משווה עצמי לאחרים, כי אני מתמקד במה אצלי מוגדר כהצלחה. אז אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק להשוות את עצמכם לאחרים. אף פעם לא מאוחר לתת לעצמכם תפיחה לשכם. באמת אני אומר לכם את זה. לתת לעצמכם תפיחה לשכם, תקשיבי, כל הכבוד לך. באמת, אבל כל הכבוד לך. רוב האנשים, לא רוצה להגיד כולם, אבל רוב האנשים, מסתובבים עם הרגשה לא מעריכים אותי מספיק. אני עובדת קשה, אני עובד קשה. אני הולך לכולל, אני הולך לישיבה, אני עובד בסמינר, אני מתגברת, אני עובד למבחנים. כל הזמן לא מעריכים אותי. כאילו זו הרגשה לא משנה מה תעשה, תמיד יבואו לך בטענות. ולכן, הגיע הזמן, שאתם תלמדו גם לתפוך לעצמכם על השכם. כאילו כל הכבוד כזה. תקשיב, כל הכבוד לך. באמת גאה בך. כל הכבוד לך. אל תצפי שזה יבוא מאחרים. אל תצפי שזה יבוא מאחרות. יש אנשים שמקנאים, יש אנשים שלא יודעים לעשות את זה, שמתביישים לעשות את זה, שזה לא בא למטיביות. לא משנה מה הסיבה, אם אני אחכה שזה יבוא מאחרים. מה זה קשור? זה כמו שלאבדי, סליחה שאני משווה את זה, אבל כמו שאתה מצצח שיניים לעצמך, נכון? כמו שאתה אוכל בעצמך, גם תטפח לעצמך לשכם, תגיד לעצמך כל הכבוד. עכשיו, לא סתם, ישנתי כל היום, כל הכבוד לך. אין לי בעיה שתישן כל היום אם אתה צריך את זה, כן? אם חס ושלום אתה לא מרגיש טוב, אתה צריך קצת לנוח, תשן כל היום, אבל תתן לעצמך תפיחה לשכם, שאתה דואג לעצמך. באמת כל הכבוד לך. כל הכבוד שקמת. יש כאלה שלא קמים בכלל, חס ושלום. אז התפיחה לשכם צריכה להיות אמיתית, לא סתם, אנחנו לא עכשיו פה, תבין, מתייפייפים פה מול המצלמה. לא קשור, אנחנו רוצים לתפוח את זה לשכם, וזה אף פעם לא מאוחר מדי. ושוב, אני אומר, אני לא מחכה שאחרים יעשו את זה, אני אומר שאנחנו נעשה את זה לעצמנו. אף פעם לא מאוחר מדי, להפסיק לקחת דברים קטנים אישית. אתם לוקחים דברים יותר מדי אישית. עזבו, עזבו, זה... לא תמיד זה בנוגע אליכם. לפעמים זה השני עובר משהו, באמת אני אומר לכם. לפעמים השני עובר משהו, זה לא קשור אליכם, זה לא בגלל שאתם לא מעניינים, או שלא אוהבים אתכם, או שלא רוצים אתכם, רוצים אותך, אוהבים אותך, הכל בסדר, בסדר? אבל פשוט מאוד, יש בחינה מסוימת, שאנשים עוברים קשיים, ולא תמיד מספרים לכם את זה, אני אומר לכם, ולא תמיד משתפים אתכם, אבל אנשים עוברים באמת קשיים, באמת, אמרתי את זה שבוע שעבר, אבל שכל אדם נמצא במלחמה קשה. כל בן אדם, אני אומר לכם, נמצא במלחמה קשה, ולפעמים אין להם כוח בשבילכם מחילה. אז הנקודה הזאת היא עבודה לנו חשובה, זה אף פעם לא מאוחר מדי, להפסיק לקחת דברים אישית, לא להיות קטנוניים, תבין, אלא באמת להודות לקדוש ברוך הוא על החסד שהוא עשה לנו, ולדעת שיש סיכוי לכל אחד מאיתנו, והראיה בו אל פרעו. בסדר? ככה הרי הקדוש ברוך אומר אל משה רבנו, בוא אל פרעו, וחזל אומרים מה זה בוא, למה לא לך, לך, לך אל פרעו, למה זה בוא, כולם מכירים את הדרשות האלה, זה דרשות חשובות ונכונות, והכוונה היא שכביכול בורא עולם לוקח לנו את היד. ואומר לנו, בוא איתי, אנחנו הולכים עכשיו ביחד לפרעו, כל אחד מאיתנו, וזה נקודה חשובה, זה נקודה חשובה מכיוון שאתה מרגיש שאתה לא לבד, ולוקחים איתך, ופרעו הוא משל ליצר הרע, והוא הבעייתי, מה שנקרא, אז אם הקדוש ברוך הוא איתנו, זה לא צריך לדאוג לשום דבר. אז זה הרעיון שאנחנו צריכים להתחזק, שהקדוש ברוך הוא איתנו. עכשיו, בואו ניגע בכמה נקודות חשובות. תראו, בואו נגדיר את זה ככה. שתי השאלות שמשנות חיים. רוצים להגיד שהיומיים, בואו נחיל אחרת. סליחה, אחורה, קדימה. אדם אחד טבע. מישהו נכנס למים, והציל אותו. הציל את חייו. ואז זה שהצילו את חייו, אומר למציל, בוא, תודה אחי, תודה שהצלת את חיי. אמר לו המציל, אל תודה לי. אבל תדאג שהחיים שלך יהיו שווים הצלה. אופה, אל תודה לי. אבל תדאג שהחיים שלך יהיו שווה הצלה. כמו ששני הזמנים החשובים בחייו של האדם, זה האחד, היום בו הוא נולד, והשני הוא בו שהוא מגלה למה. הבנתם? ביום בו נולדת וביום שאתה מבין למה. כי כל אחד ואחת מאיתנו ירד פה לעולם לשליחות. שליחות חשובה מאין כמוה, עד כד כך חשובה שאין מישהו אחר שיכול לעשות עבורכם או במקומכם את העבודה. לכן אתה צריך כל יום, לפי שאתה הולך לישון, לשאול את עצמך מעבר לוידוי, מעבר לכל דברים כאלה, אתה צריך לשאול את עצמך איזה מעשה של משמעות עשיתי היום. בסדר? שאלה ראשונה, איזה מעשה של משמעות? משמעות שהשארתי עולם טוב יותר. היום, לא תגיד לי, במהלך כל חיי. איזה מעשה של משמעות עשיתי היום? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה אני הולך לעשות אחרת מחר? מה זאת אומרת? אנחנו רוצים שיפור. רוצים שיפור? שאלה ראשונה, איזה מעשה של משמעות עשיתי היום? בשאלה שנייה, מה אני הולך לעשות אחרת מחר? כי אני רוצה שבאמת נשתפר. שנלך ונתקדם, נלך ונלמד, נלך ונגדל. לכן תחתמו עם עצמכם חוזה. תמיד תתחייב. תתחייב, אני לא משחק עם החיים שלי. מה הערכים החשובים לך? מה חשוב לך בחיים? על מה אתה לא מוכן לוותר? על מה אתה מוכן לוותר? אתה יודע, כדי להצליח צריך גם לוותר. מה אתה צריך לשלם? אבל מפה אנחנו באמת יוצאים למסע של להבין שאנחנו אנשים חשובים. אתה יודע, ואם אין לנו את הרגשה שאנחנו חשובים, אז אולי אנחנו גם מתנהגים אחרת. פן איינג עם מורה מצפון סין. יום אחד היא הולכת ברחוב עם התיק שלה. לנשים יש תמיד תיק כזה. בתיק יש שם את ה... אולי כן, הם כיסים, לא יודע. קיצור, לנשים יש תיק. בתיק היה הטלפון סלולרי, הארנק שלה, זה היה כרטיסי אשראי, 4,900 ין, יואן, זה קוראים לזה ככה, זה בערך 2,700 שקל. היא הולכת ברחוב, זה היה עם שישי, ואז מגיע אדם רחוב על אופנוע, נוסע קצת מהר, אופ, חוטף לה את התיק. וממשיך בנסיעתו. גנבו לה את התיק, את הארנק, כרטיסי אשראי, לא. טוב. בהתחלה אמרה, טוב, נתקשר למשטרה, ואתה יודע, בלי, המשטרה עושה דברים חשובים בחייה, אין ספק, אבל לפעמים, לך תחפש עד ש... יש להם עוד כמה דברים על הראש, מה שנקרא, חוץ מארנקך. בלי קשר, אולי אנחנו כן צריך לעשות מה שהיא עשתה, אבל תראו דבר מעניין. היא החליטה לנסות להשיג את הדברים שלה לבד. אז היא התקשרה לטלפון שלה. הוא גנב לה את הטלפון הגנב. כמובן שהטלפון היה מנותק. אבל אז היא התחילה לשלוח הודעות. הודעה לראשונה למשל. אני פני אינג, זה השם שלה, מורה בחטיבת ביניים, בוודאי, היא מדברת כביכול הגנב, כן? בוודאי עוברים עליך זמנים קשים. אם כך, אני לא אשים אותך. בסדר? כרגע שמה בהודעה הראשונה שלה. אני מורה בחטיבת ביניים, קוראים לי כך וכך. בוודאי עוברים עליך זמנים קשים. אם כך, אני לא אשים אותך. למה היא החליטה שעוברים לה זמנים קשים? אולי טוב לו בחיים. הוא אדם מאושר, נשוי עם ילדים. גנב ענק. לא, אתה אומר, גם גוי מבין שאם אדם עושה מעשה לא מוסרי, מעשה לא טוב, הוא עובר משהו בחיים, יקיריי. אם הילדים מתנהגים בצורה לא ראויה או לא משנה מה, הם עוברים זמנים קשים. ילד שטוב לו בחיים, שיש לו סיפוק בלימוד, וטוב, לא, אז הוא לא יעשה שטויות. הוא לא יעשה שטויות, בדרך כלל. טוב, כמו שהיא לא קיבלה תגובה מהגנב. אז אתכם, שלוח לו עוד הודעות. הנה עוד, קחו דוגמה של הודעה, תשמור אצלך את הכסף, אם אתה זקוק לו. אבל בבקשה, תשאיר לי, תחזיר לי את שאר החפצים שלי. אתה עדיין צעיר לתקן שגיאותיך. וזה הדבר הכי חשוב. כל מיני הודעות כאלה של, אתה יודע, רגס, אבל היא פונה לה בצורה מכבדת. בצורה, לא, תקשיב, חתיכת. אם לא תחזיר, וואו, מה יהיה איתך? כללת אותך כל יום, יא! לא, ממש לא. פייתי, אם היית מתנגד ככה, פרינציפ לא מחזיר לה כלום. מבזבז לה את השואר עכשיו. לא הייתי אשה שהלכה לו 21 הודעות. שאף אחת מהן לא חיבד אותה בזה תגובה, כמובן. אבל ביום ראשון, זה היה 3 שבועות לאחר מכן, היא מצאה, כאילו, את התיק שלה במפתן הדלת שלה, הוא יחזיר את התיק. ושום דבר לא נלקח ממנו. ובפנים היה פתק. פנה יקרה, אני מצטער. טעיתי. בבקשה, סליחי לי. נכתב בפתק שם שהוא שאיר לה. והוא נימק וכתב, את כל כך סובלנית. למרות שגנבתי ממך. בכוונתי לתקן את התנהגותי ולהפוך לאדם ישר. ראיתם? אז אתה רואה שאם מתייחסים לבן אדם בכבוד, אז הוא רוצה להיות טוב. הוא רוצה להיות אדם מוסרי, הוא רוצה להיות אדם ערכי. כל אחד מאיתנו, אני אומר לכם, כל אחד מכם. לכן בואו נחליט תגדירו אתם את מה שעברתם, ואל תיתנו למה שעברתם להגדיר אתכם. שמעתם? תגדירו אתם את מה שעברתם, ואל תיתנו למה שעברתם להגדיר אתכם. אנחנו רוצים לגדול, אנחנו רוצים להשתפר, לא רוצים לשים את כל השטויות בעבר מאחורה. ולדעת ש... עצבות זה יצר אורי. הבנתם? אז בואו תשמעו. עבודת השמחה. נבין שעצבות זה יצר אורי. כל השאר זה שטויות. בואו נשמע.
עצבות זה יצר אורי, שמחה זה יצר טוב. 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 וגם אם מסתבך לו ולא מסתדר עוד, ימשיך להשתדל לשמוח בהשם יסבורך, לעבוד את אלוקיו בשמחה וטוב לבב, בזמן גם שקשה ישוב לזכור לדעת ש... עצמות זה יצר הורי, שמחה זה יצר טועם. עצמות זה יצר הורי, שמחה זה יצר טועם. עצמות זה יצר הורי, שמחה זה יצר טועם. עצמות זה יצר הורי. עצבות זה יצר אורי, שמחה זה יצר טוב. עצבות זה יצר אורי, שמחה זה יצר טוב. עצבות זה יצר אורי, שמחה זה יצר טוב. שמחה זה יצר טוי, עצמות זה יצר הורי, שמחה זה יצר טוי. וגם אם מסתבך לו ולא מסתדר עוד, ימשיך להשתדל לשמוח באשם יסבורך, לעבוד את אלוקיו בשמחה וטוב לבב. בזמן גם שקשה ישוב לזכור לדעת ש עצבות זה יצר הורי, שמחה זה יצר טוב. עצבות זה יצר הורי, שמחה זה יצר טוב. עצבות זה יצר הורי, שמחה זה יצר טוב. עצבות זה יצר הורי, שמחה זה יצר טוב.
עצבות זה יצר אור, שמחה זה יצר טוב. היא רצה שככה נרגיש ונבין, עצבות זה יצר אור. זאת אומרת, כל פעם שיש לנו עצבות, כזו אחרת, יקראי, תכניסו לראש, עצבות זה יצר אור. שמחה זה יצר טוב, בעזרת השם, שנזכה להיות תמיד שמחים, תמיד מאושרים. ויש פה יסוד שאנחנו צריכים לזכור אותו. תכף נראה איך באמת מוצאים חן בין אלוקים ואדם, אבל בואו נתחזק בדבר אחד יסודי, שגם אם אתם יוצאים עכשיו באיזשהו חושך נוראי, 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 הישועה תגיע. והישועה תגיע כהרף עין, ברמות שאנחנו לא יכולים בכלל לתאר אותן. והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם, צבאות השם מארץ מצרים. תקשיבו, כשזה הגיע, זה הגיע! ועם ישראל בפרשה שלנו יוצאים ממצרים! זה חוויה, כאילו... זהו. אנחנו יוצאים ממצרים, נגמר הכל, אנחנו לא מאמינים, נסתכלים אחורה, כאילו, חבר'ה, עשינו את זה! עשינו את זה, חבר'ה! אותו דבר כך. אומר המחילתא, ככה מביא רש"י, מגיד שכיוון שהגיע קץ, לא עקבן המקום, כהרף עין. הבנתם? כשהגיע קץ, לא עקבן המקום כהרף עין. כשמגיע הרגע, זה מגיע. וכשמגיע פריצת הדרך, מגיע פריצת הדרך. ואנחנו מאחורי זה, יקיריי. אבל אני צריך להתעזר בסבלנות אם אנחנו עדיין לא שם. אבל כשזה מגיע, זה מגיע אותו לבר. תכנסו לנעליים של יוסף הצדיק שהיה כלוא בבית, בית, בית הסוהר. תחשבו מה זה, בבור המצרי. אימא לה, אימא, 12 שנה, לא ראה אור יום מצידי. עבודות פרך, לך תדעו מה היה שבכלא, זה לא היה אגף תורני, שלוש תפילות ביום, כולל ושיעורים, ממש לא. הבור המצרי, אני לא יכול לדמיין אותו אפילו, לא יכול לדמיין, לא יכול לדמיין אפילו. אבל יוסף הצדיק מחזיק מעמד, קשה לו, מן הסתם מתגעגע הביתה, לאוכל של אמא וללמוד תורה עם אבא ולכל, לא יודע מה, יוסף הצדיק, אי אפשר להבין מה עובר לו בראש, אבל הרעיון הוא שקשה לו, ברור שקשה לו, ברור שקשה! אבל בשלב מסוים, הכל משתנה. וירצו מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעו. אתה מבין? פתאום הכל משתנה. פרעו מתהפך לו הקודקוד שלו, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי, על פי חיישק כל עמי. מה הוא שתה, הבחור הזה? הוא ישן משהו. רק הכיסא יגדל ממקה. ויסר פרעו את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, וירכיב אותו על מרכבת המשנה. כאילו, מה קורה פה? הבנתם? כשמגיע הרגע זה מגיע. אז גם את לא התחתנת עדיין, אבל כשזה יגיע, זה יגיע, וגם אתה בעזרת השם. נכון, אז אתה עוד לא נשוי, אתה אל תר בוחר, קשה לך, הרב אני נופל, יש לי סיינות הרב בלי, לא יודע מה. כשזה יגיע, זה יגיע, תחזיק חזק, תחשוב, תחשוב, ותצטקל אחורה, תגיד יואו, יואו, תודה השם, תודה. העיקר שלא נשבר, בסדר? כי אלה שנשברו, נשברו במצרים, נתראות, נתראות. אנחנו לא מתכוונים להישאר במצרים. וככה מביא הספורנו, שהוא כותב על הפסוק, לא קשור לפרשה שלנו, אבל והרצו מן הבור, הוא כותב כדרך כל תשועת השם, שנעשית כמו רגע. כמו רגע. כדרך כל תשועת השם. כי קרובה ישועתי לבוא. אז בעזרת השם אנחנו מחזיקים חזק, מאמינים שזה אפשרי, יודעים שזה יקרה בסופו של דבר, ובינתיים אנחנו מחזיקים מעמד, כדי שאנחנו לא נתבלבל. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון ש... תראו, הישמח ישראל, הישמח ישראל, מה שנקרא, הוא כותב שישראל היו במצרים מדרגה שפלה מאוד 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 מאוד, והוא צריכו להמשיך רחמים ממקום גבוה, שאין נוגע שם שום חיצון. זאת אומרת, להבדיל, אבל תחשבו שעם ישראל היה במצב, כמו אדם שמצב רפואי קשה, שאומר, תקשיב, אין, הדבר היחיד שיכול לעזור, זה אולי דוקטור מושיקו, לא יודע מה, מבוסטון, נטיס אותו רופא פרטי, מיליון שקל, לא יודע מה, אולי הוא יכול לעזור. אז להבדיל, וזה המצב של עם ישראל היה. המצב שהיינו במצב שפל, שפל המדרגה. שוב, וכל הסיפור של מצרים, בשבילנו. אם אתה מרגיש שפל המדרגה, ואתה הידרדרת, ובואי, איזה מדרון הידרדרת, תראה לאן הגעת, אתה אפילו המום מעצמך, או שאתה כבר לא המום גם, אני כבר, עזוב הרב, אני מיואש כבר, כמה פעם ניסיתי להפסיק, אתם מבינים? אני איתך, אח שלי, אל תדאג. בקיצור, אז כמה שישראל מצרים והוא מדרגה שפלה מאוד, והוא צריכו להמשיך רחמים ממקום גבוה, שאין נוגע שם שום חיצון. ולכן כתוב, ועברתי בארץ מצרים. ודרשו חזל על זה, מה זה ועברתי בארץ מצרים? אני ולא מלאך, אני ולא שליח, נכון? בבחינת אני השם חוקר לב ובחן כליות. למה? מה, 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 למה צריך את זה עכשיו? תקשיבו איתו עכשיו, שוס! שמביא ישמח ישראל. הוא מכתב ככה. בורא עולם הוא לא סתם חוקר לב ובחן כליות. הוא יודע, הוא כותב, שהנקודה הפנימית של הנפש הישראלי הוא באמת טוב. תקשיבו. הוא חוקר לב ובחן כליות, ויודע שהנקודה הפנימית של נפש ישראלי הוא באמת טוב. ואף שהיה נראה לפעמים כמו המצרים, אתה רואה שהחיצוניות של עם ישראל הייתה נראית כמו מצרים. כמו שאומר הילקוט, הוא אומר, הללו עבדה זרה, והללו עבדה זרה. אבל השם יתברך הבוחן ליבות וכליות, יודע שבפנימיות ליבם היא טובה. ואת זה כל אחד ואחד אתם צריכים לזכור. קודם כל בואו נתחיל עם עצמנו. לא אכפת לי מה עשית. מה זה לא אכפת לי? זה, אתה יודע, ברעיון. לא משנה מה עשית, לא משנה איפה היית, לא משנה לאן נפלת ואיפה הידרדרת ואיזה בוץ אתה נמצא, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש נקודה טובה, נקודה טובה 100%, שבנקודה הזאת, עם העצם לוז הזאת אפשר לקום, אפשר להתרומם, אפשר לפתוח דף חדש, אפשר לפרוץ גבולות, אפשר לשבור את התקרה מעלינו. תקשיב אח שלי, אתה מסוגל. אבל אני רוצה גם שנפנה את זה כלפי חוץ. כמו שבך יש נקודה טובה כזאת, שלא משנה מה ממו, ככה בכל אחד ואחת מעם ישראל. ואני אומר לך, אני נפגש עם זה יום יום. אתה רואה אנשים שבמראה החיצוני שלהם, לא היית נותן לו שקל של אמונה. אתה חושב, זה? אתה רואה אותו עם קעקועים, אתה רואה אותו מגולח ראש, אתה רואה אותו רחוק, פתאום הוא אומר לך, יו, לא הנחתי תפילין היום, שנייה, יש לי את התפילין באוטו, אני כבר מניח. אתה מסתכל עליו, תראה את החמוד הזה. לא היה, הוא מניח תפילין? ואני אומר לכם, תזכרו מה שאני אומר לכם, ככה כל עם ישראל, וזה רק עניין של זמן. זה רק עניין של זמן, שהם יותר יעשו את זה. בעזרת השם, בגלוי, בלי בושה, אבל אני אומר לכם, כל אחד ואחת מעם ישראל יש לו את זה, מה שנקרא, יש לה את זה בפנים, זה בועט, זה בוער, זה שם, זה מחכה רק לפרוץ, מחכה לרגע המתאים שכמו שיצאנו ממצרים, אותו דבר, גם הנשמה שלו תצא לחופשי, יצר עכשיו קצת כובל אותה, קצת יושב עליה, קצת, בסדר, הכל בסדר. אבל עם ישראל בפנים יודע, הוא יודע, הוא טוב, הוא מקסים, הוא באמת קדוש של מלחם. אני רואה את זה יום, אני מתפעל כל פעם מחדש, אני לא מצליח להתרגיל לזה. זה לא יאמן, כי אתה כמו סתם, הוא עובד אצלך, זה פתאום מקסימים, לשמוע אתם מדברים דברי אמונה, הכל מהשם, הכל מהשם. טוב, בקיצור, אז זה משמח ישמח ישראל. הוא אומר, זה הכוונה שלב יודע מרת נפשו, היינו שישראל ידעו את מצבם, והתמרמרו על ריחוקה מהשם. ועל ידי זה התעורר עליהם הרחמים הרבים במקור הרחמים למעלה מתפיסת שום נברא. אופה, פה ישמח ישראל מביא פה איזשהו תנאי. ברור שיש בנו נקודה טובה, ברור שבורא עולם יכול לגאול אותנו בשנייה מהמצב שלנו, אבל אני רוצה שתבוא ממכם כבכל מר בורא עולם. אני רוצה לשמוע את ההתמרמרות. לא התמרמרות על המצב, איזה מסכן אני, ולמה זה קורה לי, ולמה אמרו לי, ולמה עשו לי, לא, תדייקו. והתמרמרו על ריחוקם מהשם יתברך. אבא, אני מרגיש רחוק ממך. בבקשה, תקרב אותי, בבקשה, תקרב אותי, תן לי לב בשר. בסדר? וברגע שהם התמרמרו, זה מה שקרה במצרים, הם היו בשפל המדרגה, אבל הם קלטו, תקשיב, אני בשפל המדרגה, אני חייב עזרה, פליז, בבקשה אלוקים, בבקשה, בבקשה תעזור לי. פה, הכל השתנה. ואז זה עורר עליהם את הרחמים מהמקור, הרחמים למעלה מתפיסת שום נברא, ואז הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, ובא לציון גואל שלום על ישראל. הבנתם? יופי, אז זה העבודה שלנו, יקיריי. להתחיל ולהבין שבכל אחד ואחד מאיתנו יש חלק קדוש, יש לנו את הנקודה הטובה הזאת בפנים, בתוך כל אחד מאיתנו, אני אומר לכם 100%, בכל יהודי, בכל יהודייה, אין אחד כזה שאין לו, אבל אנחנו צריכים לרצות. צריכים לרצות לצאת מהמצב שלנו, ולהשתנות, ולפעמים אדם מגיע עד דכדוכה של נפש, ואז הוא מתאפס. עכשיו תקשיבו. לכן יש כאלה אנשים ששינו את חייהם ברגע אחד. אתה שומע על אנשים ששינו את חייהם ברגע אחד. אני רוצה לחשוף בפניכם עכשיו שלושה שלבים שאותם אנשים עברו. אזכיר לסדנאות. טוב, אני אזכיר, אבל ממש יש לנו, אנחנו בשבוע הבא, שבוע הבא זה בצער, עוד שבועיים. שבוע הבא, כאילו לא, לא, לא שבוע קרוב, שבוע אחרי, בסדר? וטו בשבט, בקיצור, טו בשבט, אנחנו יוצאים עם שתי סדנאות, אז מי שעדיין מעוניין לעלות לעגלה, יש ממש מקומות ממש ספורים, אחרונים, אחרונים, וזה נסגר. ואנחנו יוצאים לשינוי כללי, אני אומר לכם. אז הסדנאות האלה כנראה לא יחזרו על עצמן, אז מי שרוצה לזכות, להצטרף לעגלה של הסדנאות הללו, אז מוזמן, ואנחנו יוצאים אחרי זה לאיזשהו שינוי כללי בכל מערך התפעול. הודעה תבוא בהמשך. אז מי שרוצה להצטרף לנו לסדנאות, סדנאות אחת של ה-FHT, של הפנגר הילינג טקניק, לדעת לטפל בעצמכם ובאחרים, וסדנאות ה-CBT עם האימון היהודי, שתי סדנאות, 18 מפגשים, חצי שנה למסע, ואני אומר לכם, הסדנות האלה לא יחזרו, כנראה, אנחנו עוברים פה עכשיו איזשהו פרמוט, מפרמטים אותנו, אז מי שרוצה עדיין את הדברים האלה, אז כדאי להצטרף ומהר. אז הטלפון אחד לכל הפרטים, תשלחו דעת וואטסאפ, מי שרוצה יקבל סילבוס ואת כל הפרטים. מי שלא, אנחנו נעדכן בהמשך את השינוי שיבוא. אז טלפון אחד, אני אתן לכם כדי שנוכל לסיים את זה ולהמשיך. טלפון לגבי הסדנאות, מי שזה מעניין אותו, 053-436-1311. שוב, 053-436-1311. אז יש אנשים ששינו את החיים שלהם ברגע אחד, והם עברו שלושה שלבים. אני רוצה לצעוד עמכם דרך השלבים הללו. אנחנו ירצו שלא נעבור את מה שהם עברו. אבל ירצו שנלמד את מה שהם למדו. הבנתם? עוד פעם, ירצו שלא נעבור מה שאנשים הללו עברו, תראו מה. אבל ירצו שנלמד את מה שהם למדו. אז כך. אנשים הללו ששינו את חיים ברגע אחד, זה בדרך כלל. השלב הראשון זה, הם הגיעו למצב של דיוטה תחתונה, אבל מבחינה גופנית, פיזית. הם היו לסף המוות. ברגעים האלה זה רגעי אמת. זה רגעים שאתה מסתכל לאמת בעיניים. זה לא רגעים של תאוות, זה לא רגעים של מרמור, בדרך כלל זה רגעים של אמת. אז האנשים האלה ששינו את החיים שלהם, באמת, אבל החלטה של רגע, די! די, 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 אני משתנה ומהקצה אל הקצה.